אחרי שהחבר מתאר לכוזרי בעריכות את מעלתם של ישראל, את גדולת העם, מעמד הר סיני, אומר הכוזרי, מה נשאר מאותה הגדולה בשעת אותו חטא, חטא אדם הראשון? ואחרי שהחבר עונה בעריכות תשובה על חטא העגל, שהוא כמו חטא אדם הראשון, שהוא כאילו מפרק הכל, אומר הכוזרי, עכשיו אחרי שהסברת לי את נושא חטא העגל, עכשיו אני מבין, חיזקת אותי במה שראיתי בחלום, במחשבתי שאושרה לי בחלום, שהן האדם מגיע לעניין האלוקי כי אם על ידי צו אלוקי, על ידי מעשים שיצווה עליהם האלוקה. זאת אומרת, עכשיו אחרי שהסברת לי את נושא חטא העגל, הרבה יותר מתיישב בליבי מה שנאמר לי בחלום, שלא מספיקה הכוונה אלא צריך גם מעשה רצוי. יש להקשות, הרי את הנושא הזה של חשיבות המעשים ואי הסתפקות בכוונה, זה דבר שהחבר כבר הסביר לו הרבה הרבה לפני כן, חזר על זה וחזר על זה בכל מיני צדדים. דיבר על כך שכדי להופיע חיים בעולם צריכים מעשים מדויקים, וכדי להופיע קדושה במציאות צריכים פרטים מדויקים, ואחרת אנחנו היינו רואים שהכסיל שנכנס לבית התרופות היה יכול לרפא אנשים. והכל פה לא בנוי על היקש ולא על סברה אנושית, אלא יש פה הדרכה ממרומים איך רשמים אלוקיים מופיעים במציאות שלנו. אלו דברים שכבר נאמרו שוב ושוב. מה יש בהסברה של חטא העגל, בסוגיה של חטא העגל, כדי לפרש הרבה יותר טוב מדוע צודק החלום שהכוונה לא מספיקה ולצריך גם מעשה רצוי? לדעת רבי יהודה הלוי, חטא העגל הוא לא היה חטא של עבודה זרה. לדעת רבי יהודה הלוי, להפך, החוטאים בחטא העגל, מי שגלגל את חטא העגל, כל מטרתם הייתה לבנות את עולם האמונה. למה? אומר החבר שגם אנשים מאוד רוחניים, פילוסופים, באים לחברה ורוצים לרומם אותה מבחינה רוחנית, רוצים לגרום לה להבין שיש משהו נעלה יותר מהיום יום, מהעולם הזה החולף, מחיי החומר הפשוטים, לרומם אותם לכך שיש אידיאלים, שיש תוכן נסגר, מופשט. זה מאוד קשה. אנשים שקועים במה שהם רואים מול העיניים, בחיי המעס שלהם. אתה רוצה לגרום להם לחשיבה אחרת, לא שגרתית, שיש דברים גדולים, עליונים, נשגבים. אתה צריך פה לעשות איזה מהלך, זה לא כל כך פשוט לעשות את זה. איך לנתק את האדם מההרגל שלו, מהתפיסה החושית שלו, ולהחדיר לו עולם מחשבתי אחר באמת שישפיע על החיים שלו, זה לא דבר פשוט. איך עושים את זה? פה יש מקום בהחלט להבין שצריך איזושהי חדירה לתוך החיים של האדם, לחדור לתוך החיים שלו באופן שגורם לאדם להיפגש עם משהו אחר, שונה. הנה למשל, אומרים לך, פה יש מקום קדוש, מקום מאוד מאוד קדוש, אתה הולך לפה, מקום אחר. מי שעומד פה ישר נהיה רוחני עליון, יש לו השגות עליונות, חוויות רוחניות מיוחדות, מקום מיוחד. ואיך שאנשים עומדים שם ומשתחווים, פתאום נהיה מרווחים, נהיה מרווח, פלא. יש שם כל מיני ניסים, כל מיני ניסים, העשן לא זז לצדדים, ואין זבוב לא נראה בבית המטבחיים, כל מיני, מקום מופלא. אנשים פתאום קולטים, משהו מפתיע, אין להם הסבר לזה. זה לא מוסבר לפי כללי ההיגיון והחומר, והם לא מבינים מה זה, משהו אחר. זה פתאום לתוך החיים שלהם, יש להם משהו שחודר לתוך החיים, מכה בהם, מזעזע אותם. אבל תראה, יש משהו אחר בעולם. זה לא דבר מופשט לגמרי. הוא רואה מול עיניו משהו אחר, מדהים, לא ברור, ניסי, מפתיע, שיוצר לאדם איזושהי פתיחות להבין שכנראה אני לא מכיר הכל, וכנראה יש דברים הרבה יותר גדולים ממה שאני חושב שקיימים בעולם הזה. אדרבה, כדי לפתוח את ליבו של האדם יש דווקא עניין להעצים ולהדגיש יותר ויותר את העובדה שיש מקומות קדושים, או חפצים קדושים, או סיפורים ניסיים, מופתים, כל מיני דברים שלאט לאט מחדירים לאדם איזושהי יראה או פתיחות או מוכנות לשמוע דברים אחרים. אנחנו רואים שזה חיוני, זה חיוני לחברה כדי להרים, לפתוח את הלבבות לכך שיש עולם אחר, עולם מופשט, עולם עליון, עולם של ברכה, עולם שהוא לא פיזי, הוא לא רציונלי, הוא אחר, הוא גדול. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא לא רק אומר להם אתם תהיו עם סגולה, הם רואים עמוד אש ועמוד ענן מול העיניים יום ולילה. זה מדהים, אתה רואה עמוד ענן שהוא לא ענן רגיל, הוא לא זז עם הרוח, הוא זז לפי רצון השם, ועמוד אש בלילה. אתה רואה מול העיניים דבר שמזעזע, שהוא לא מובן, שאין לו הסבר רגיוני, שלא ראית אף פעם דבר כזה. הלב נפתח, כל הקשנות נסדקת, כל החשיבה החומרית, ההרגלים, האטימות, אתה לא יכול לעמוד בשוויון נפש מול זה. בוודאי שבמצב כזה אפשר לדבר על המון אידיאלים, ואנשים מבינים שיש עולם גדול. זה רק, זה חלונות שאיתם אתה פותח את הראש ואת הלב לעולמות רוחניים. אם אתה רואה אש יורדת מן השמיים, וכל שופר חזק מאוד, וכל מיני דברים, הלב נפתח. ריבונו של עולם משתמש בהחלט בדברים שמטרתם ליצור ציפייה ומוכנות לשמוע עולם רוחני. הסכנה הגדולה היא כאשר יש פתאום איזו שגרה שמתפשטת בחיים, שפתאום אין התחדשות, אין איזה אירוע, אין איזה משהו יוצא דופן, אין איזה נס, מקום קדוש, משהו מיוחד. זה מסוכן. אנחנו עולים לרגל 3 פעמים בשנה. 3 פעמים בשנה, אתה רואה מול העיניים, אין מה להתבלבל. המשנה בחגיגה אומרת, היו הולכים, עולים לרגל, והכהנים היו מוציאים את הארון, את השולחן, מוציאים את השולחן, ועליו לחם הפנים, שנאפה ביום שישי, והנה עכשיו יום רביעי, חם, כולם רואים את העדים יוצאים מהלחם, חם כיום מלקחו מריחים, ריח שנאפה עכשיו בתנור. לא מבינים איך יכול להיות לחם שנאפה ביום שישי, היה על שולחן, ואני אחרי כמה הם מוצאים אותו, כולם רואים, אין מה להתבלבל, כולם רואים, היו משקיעים בזה. אתם רואים? תשימו לב מה קורה כאן. היו רואים כל מיני ניסים. עלייה לרגל יצרה שבירה של השגרה, של ההשתקעות בחיים היומיומיים, האפרוריים, ופתאום זה מעורר את הלבבות, יש גודל בעולם, יש קדושה, היא חודרת אלינו, היא פה. מסופר בגמרא שבעזרה היו כל מיני ניסים. למשל, אם היה כלי שבישלו בו חטאת, כתוב שכלי שמבשלים בו חטאת צריך לשבור אותו, כלי חרס, כלי חרס שבישלו בו חטאת, נאמר פרשת צו ששוברים אותו. טוב, לפי זה העזרה צריכה להיות כולה מחוסה חרסים כמו איזה תל ארכיאולוגי, אבל הגמרא מספרת שכהן היה גומר לבשל את החטאת, לוקח את הכלי חרס, זורק אותו לרצפה של העזרה, לרצפת השיש, הוא היה נשבר, הרצפה הייתה נפתחת, בולעת את החרס, ולא נודע כי בא אל קרבנו. קורה, קורה כל הזמן. מעשים בכל יום. אתה רואה את זה, משהו קורה לך. אתה לא יכול להישאר אותו דבר. כל זה בשביל ליצור פתיחות, זה לא סתם בשביל לעשות ניסים שיהיה נחמד. זה פותח את כל הלבבות. אנשים רואים, יש עולם ויש גודל במציאות. ואחרי מעמד הר סיני, ואחרי האש הגדולה, פתאום משה נעלם והעם נשאר מחכה כאן, והסכנה הכי גדולה היא שהוא יאבד לאט לאט את האמון שלו בעולם הרוחני. אולי צריך לעורר, ליצור משהו שידליק את הלבבות מחדש, שיהיה פילאי מיוחד. לא בשביל לעבוד עבודה זרה, להפך, בשביל ליצור התרגשות, בשביל ליצור פתיחות בלב, התעניינות, סקרנות רוחנית מחודשת, אמון בגודל הרוחני. פתאום מתגלים בתוך החברה אנשים שיש להם כל מיני כישרונות כאלו. חז"ל מספרים על מחשבים ועל כל מיני אנשים, כל מיני כוחות שהשתלבו, פתאום יצאו לפועל כל מיני כישרונות. בוא נעשה משהו כזה, בוא נעשה משהו פנטסטי כזה. פתאום יצא העגל, אומר אהרון, לקחתי זהב, שלחתי לאש, פופ, יצא העגל, פלא, הייתם פעם דבר כזה שזורקים זהב לאש ופתאום יוצא עגל? מדהים. אבל סתם העגל זה לא סתם עגל, עגל זה אחד מהעקרונות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. במעשה מרכבה, ספר יחזקאל פרק א', מתואר שרגלי החיות, כן, יש חיות, יש כיסא הכבוד כולו מסובב בארבע חיות, ורגלי החיות רגליהן כרגל עגל, ככה כתוב, ואחד מהחיות הם פני שור. זאת אומרת, עגל זה לא סתם, זה משהו שמרמז על המרכבה ועל הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, יש סוד בדבר הזה בטח. הנה התרגשות, נעשה חגיגה, חג להשם. העיקר לא לשקוע באיזו שגרה כזאת של אי ודאות ושל ערפל עמום כזה, שהוא גורם לכך שאין את אותה פתיחות רוחנית, ואנחנו כל כך צריכים אותה. מעמד הר סיני עוד לא הסתיים בעצם, התורה עוד לא ניתנה עד הסוף. מתברר שכשמשה יורד מהשמיים עם לוחות שהם בדיוק באו לבצע את הפלא הזה, לוחות, משה עלה בידיים ריקות, חוזר עם לוחות, מוזר, מהשמיים, ממש רואים איך שבא מהשמיים חומר זך עליון, מכתב אלוהים, חרות הלוחות. היו המון ניסים, וכבר מספרת שהמון ניסים היו בלוחות, אותיות שעמדו בנס ושמצד לצד קראו, כל מיני ניסים, הלוחות כולם נס, חומר שבא מן השמיים שכתוב בצורה ניסית, ויש כל מיני מדרשים איך הלוחות היו כתובים, מעצימים את הניסים שלהם. בדיוק בא בשביל זה, לעורר משהו מיוחד. מתברר שהלוחות האלו נשברות כשרואים את העגל. למה לא? מה אנחנו רצינו גם לעורר התלהבות, שום דבר. העגל נטחן, מעוסק, משבר. כלומר, צריכים להבין שהעולם הרוחני הוא לא רק עולם שאנחנו מגיעים אליו, אלא עולם רוחני זה עולם שבא אלינו. הקודש מגיע אלינו, ולא רק שהוא מגיע אלינו בדמות מצוות ומעשים, אלא העולם הרוחני הוא שבא אלינו, הוא צריך ליצור בקרבנו את פתיחת הלב ואת ההכנה. העולם הרוחני הוא זה שידריך אותנו כיצד לעורר, כיצד לפתוח את המחשבות, כיצד להכיר בגודל. אין מקום ליוזמות אנושיות, אפילו לא במשהו שהוא רק הכנה, רק בשביל לפתוח את הלב. לא, אין מקום ליוזמות אנושיות. צריכים להבין שהקודש הוא לא על גבי החיים, אלא הוא בא והוא צריך לפעול את כל פעולתו מכף רגל עד ראש. הוא צריך לפתוח את הלב, הוא צריך לפתוח את הראש, הוא צריך למלא, הוא צריך לעשות הכל. הכל צריך להיות משמיים. רק השמיים מדריכים אותנו איך להתכונן. מסכת העגל לפי זה, לפי שיטת הכוזרי, הוא סוגיית ההכנה. ההכנה לקבל עניין אלוקי. ודאי שבשביל שהעניין האלוקי יחול בך צריך מצוות שהקדוש ברוך הוא נותן. זה אנחנו מבינים, זה הגיוני, שהתוכן הרוחני הוא יורה לנו את דרכו. אבל אין מקום עדיין לומר, יש משמעות לעובדה שאני מעצמי יוזם כל מיני רעיונות בשביל ליצור את ההתרגשות, את הריגושים, את הפתיחות הלב. אין מקום. אולי יש כל מיני שיטות לפתוח את הלב. אולי למשל לפני תפילה ננגן, אולי לפני תפילה נשמיע מוזיקה, זה יפתח את הלבבות, זה עורר את כולם. אולי לפני שלומדים נביא איזה מקובל שיעשה כל מיני ניסים מופתים לכולם, כולם יתלהבו, תראה מה התורה מסוגלת לעשות, כל יום נעשה משהו אחר, איזה מופע אחר, וכולם יבואו בהתלהבות, יגידו, אתם רואים, חייבים ללמוד. כל מיני דברים אפשר לעשות. לא. עכשיו אני מבין, אומר המלך, שגם אפילו דברים שנראים תורמים לכוונתך רצויה, חייבים להיות מודרכים. כל עוד זה מעשיך. מעשיך מי הצד הראשון? זה לא מעשיך. או ההכנה הכי חשובה לקראת הקודש היא הענווה של האדם. היא הפתיחות של האדם שיוליכו אותו. שריבונו של עולם יוליך אותו. נקי כפיים ובר לבב, שלא נסע לשווא נפשי. לא נסע לשווא. יש כל מיני דברים, רעיונות, שווא, כל מיני רעיונות. שווא זה לא שקרים, כל מיני רעיונות. לא, לא, לא. אתה אל תמציא שום דבר. פרשת השבוע שלנו עוסקת בהכנות. ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה. איך מתכוננים? אני כבר טהור, אומר הכהן, טבלתי 100 פעמים. לא, אל תיכנס עדיין לבית המקדש, אתה לא אחד עדיין לעבוד. למה לא? והחצו אהרון ובלה ממנו את ידיהם ואת רגליהם. האם אתה מכניס בתוך העבודה זווית קטנה שלך, כמו שלך נראה שפה אולי יעזור, יזיז, ירגש, גם אם הכוונתך לשם שמיים, אל תיזום כלום, לרחוץ את הידיים ואת הרגליים. לרחוץ זה לעצור ולומר, אני בא לפה עם בלי שום משהו, אין לי כלום ביד, אין לי כלום ברגל, אין לי שום משהו משלי. כי המטרה היא להקטיר אישה להשם. כל כלי צריך להכשיר אותו. לא לוקחים סתם כלי ועובדים. צריך להכשיר. בשלב הראשון, זה, לדורות אולי זה לא נאמר, אבל לשלב הראשון צריך שמן משחת קודש. שמן מיוחד, ורק מה שנמשך בשמן מוכשר לעבודה. צריך להכשיר את העבודה. העבודה טעונה הכשרה, והכשרה מה ששלפני התרום עבודה גם הוא הדרכה ממרומים. עוד יותר, מי בונה את הכלים? לא, זה הכשרה של הכשרה של הכשרה, מה זה משנה מי בונה את הכלים? מה זה חשוב? לא, זה מאוד חשוב. כל דבר שהוא הכנה והכשרה, אפילו שנראה דבר כל כך קטן, שולי, לא, אל תזלזל בו. כל ההכנות וההכשרות צריכות להיות מאוד מאוד מודרכות. ראו קרא, קראתי בשם. הקדוש ברוך הוא קורא בשם, הוא אומר מי יבנה. והמלא אותו רוח אלוקים. כל שלב צריך שהוא ימים רומים. כל פרט, כל סעיף. מה זה משנה? מישהו שיודע לצייר, מישהו שיודע לעשות. לא, 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 זה לא ככה. פה הדרכות מדויקות איך מכשירים לבבות, איך פותחים לבבות, זו סוגיה. אל תגיד זה רק אמצעי, מה זה משנה, העיקר להגיע בסוף לעיקר, שהנה האדם מוכן לשמוע תורה מצוות. לא, 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 ההכשרה זה סוגיה. הדרך, אל תזלזל בדרך, אל תזלזל בתהליכי ההליכה, לא ברגליים ולא בידיים. לא תמיד הספונטניות היא חיובית. כולם מתלהבים, מתפרקים להביא נזמי זהב. רגע, ושלכם? מי יוזם את זה? פרשת שמיני תחזור אותה תופעה קשה, איך שנדב ואביהו מתלהבים ויוזמים להביא אש. הם מתלהבים, הם מוצאים לבטא משהו של הלבבות של כולם. לא, צריך הדרכה ממרומים מדויקת. כל תהליך הבנייה של הרגשות, של הכשרת הלב, הכל הכל מרומי, מדויק היטב. כי באמת אנחנו אוספים מחציות שקל, מחציות שקל, יעשיר לו ירבה ועדה לו ימית. כשבאים אל הקודש לעבודה עצמה, הנושא הוא לא העשירות שלך ולא העניות שלך, לא מה חשבת, מה תכננת, מה היכולות היוזמתיות שלך. הנושא הוא יזכור שאתה מחצית. שאתה פתוח, אתה חצי שטעון השלמה, שטעון הדרכה, שאתה לא יכול לבד. שאתה צריך מישהו שיוליך אותך יד ביד. רגל מסיכה מסיכה זה גם חציצה וגם הצגה. לשים מסך זה לחצוץ, זה אומר שיש פה תחום שאני מסתדר לבד, אני לא צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא לפה, אני פורס מסך, אני אומר זה שלי, זאת הגזרה שלי. איזה מחיר מאוד כבד. מי שאומר זאת הגזרה שלי, תן לי להחליט כמה דברים, איך אני רוצה שזה ייראה, איך יוצרים את ההתקרבות אל, אני יוצר חציצה. בסוף הפרשה, כתוצאה מהמסכה הזאת, כתוצאה מזה שיש חציצה, מתברר לעם ישראל שהם לא יכולים לעמוד אל מול קרינת פניו של משה, כי יש איש אחד שהאור שלו קורן. מה זה שהאור קורן? האור זה החלק הכי חיצון של הגוף, זה המעטפת החיצונה, הרי אם נחתך טיפה אור לא קרה שום דבר, זה אפילו לא בשר, זה כלום. האור, המעטפת של המעטפת הכל כך שולית, זה קורן. זאת אומרת שהאור כל כך חזק שהוא חודר את כל האיברים עד המעטפת, הכל קשור לאור, הכל קשור מלא הערה, מלא קרינה, אין שום חציצה, אין שום חלק במשה שאומר טוב זה החלק שהוא כבר קטן מדי, לא. קרן אור, והעם לא יכול, ויתן על פניו מסווה, לא יכולים לעמוד, צריכים מסווה, יש חציצה, יש חציצה בין משה לבין העם, יש מסכה, פתאום משה צריך לשים על פניו מסווה, לשים מסכה על הפנים, כשעושים עגל מסכה צריך מסכה. רק כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, יסיר את המסווה. המסווה תלוי בנו, אוביו של המסווה תלוי בנו, כמה אנחנו מאפשרים להדרכות לחדור לתוך חיינו. כמה אנחנו רוצים שהמכתב יהיה מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. צריך להיזהר לא לעשות הצגה, לא ללבוש מסכה, לעשות הצגה כאילו אנחנו יודעים לבד. את הצגה, הצגה הילדותית. הצגה הילדותית שמתיימרת לומר אנחנו מסתדרים. יש לנו סברות, יש לנו הבנות. וישכימו מחרת ויעלו עולות וישב העם לאכול ושותו ויקומו לצחק. העם נופל לילדותיות, משהו מאוד מאוד ילדותי. וירא משה את העם כי פרוע, משהו פרוע, משהו לא בוגר. זה שיכרון כזה של הצגה, שאדם משוכנע שהוא יודע לבד. עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע וקיבלו שני כתרים, נאלצים להיפרד מהכתרים שלהם, מאותה העמדה כל כך מדהימה של נעשה ונשמע, שפולחת את כל הרקיעים. פתאום אוהל מועד מחוץ למחנה, פתאום יש מרחק, פתאום הפנים האלוקיות לא איתנו. עכשיו אומר מלך הכוזרים, עכשיו אני מבין הרבה יותר טוב מה מלאך רוצה להגיד לי. מלאך אומר לי, אני שליח, אתה חושב שאין לי שכל? אתה חושב שאין לי רעיונות? אתה חושב שאין לי יוזמות? שאין לי המון סברות? אבל אני מלאך, אני כולי מלאך, מאלף עד תו. אין פסיק אחד שבו אני לא מלאך. אני לא מעז ליזום אפילו דבר קטן. אפילו לא איך מרגשים, איך פותחים לב, איך יוצרים התעניינות. יש כללים. בתוך המקדש פנימה בקודש הקודשים יהיו שני קרובים שיביאו סוג אחר של ילדות, לא ילדותיות שמתייהרת לחשוב שהיא מבוגרת, אלא אנשים בוגרים שמבינים שיש נושאים שבהם הם עדיין ילדים תמימים שצריכים הדרכה. וזה בדיוק מה שפורס, עוזר להם לפרוס כנפיים למעלה. כל ההיסטוריה תהיה עכשיו מאמץ אדיר של עם ישראל להיות אנשים בוגרים מלאי תום ילדות, להיות כמו יהושע בן נון, שהוא מאוד בוגר אבל הוא נער, לא ימיש מתוך האוהל, שהוא מאוד רציני אבל הוא כל הזמן אומר אני לא יכול לזוז מהאוהל, אני כל הזמן צריך שיגידו לי איך עושים, מה עושים, אני נער. ומכל האנשים דווקא הוא יבחר להיות זה שמוליך את העם קדימה, להצליח לבנות אנשים בוגרים מלאי תום ילדות. נבואה, נביאים, הכל נביאים, שמואל הנביא. שגדולי ישראל בררו אותם ולבנו אותם והניקו אותם. אז הם ממשיכים, יש להם רוח, יש להם סייעתא דשמיא ורוח הקודש, והם למדו את כל התורה כולה והקשיבו היטב היטב היטב, ויש להם כזה תום ילדות, עד שהם בצורה מאוד מאוד בוגרת יכולים לומר כן, כאן זה יוזמה טובה. יש המון המון אחריות, המון המון אישיות מאוד מאוד מורמת, מאוד מאוד מיוחדת, כדי להצליח להגיד כן, ככה פותחים את הדרך, כך פותחים את הלב, כך פותחים. לא כל אחד יש לו רעיונות איך פותחים לבבות, איך יוצרים התלהבות לעבודת השם, לתפילה, לתורה, לעוד כל מיני דברים. זה עולם שלם, אנחנו צריכים להיות מלאכים.
בולם את הכוחות של האדם קצת?
מנתב. מנתב את הכוחות.
אבל אין לו כלא, כאילו, הוא נתב רק למקום שבו... כן. אומרים לו לנתב אותם.
נכון. זאת אומרת שעכשיו הכוחות שלנו מנותבים קודם כל ללמוד המון המון המון, להעמיק, להבין היטב היטב איך הקודש בא אלינו. תוך שאנחנו לומדים כל כך טוב איך הקודש בא אלינו, אנחנו רוצים עוד טיפה, אולי מעיזים לומר יש לנו זה משהו לשכלל. אבל אם אנחנו יודעים שמדובר פה בחיים שלנו, אז יש לנו כבוד לחיים. איך החיים מופיעים, איך הקודש מופיע, יש לנו כבוד לזה, זהירות בזה, חרדת קודש מפני זה. טוב, שבת שלום.